שלום, בוקר טוב. היום תזיין באייר שנת תפשין סמכה, יום רביעי. 31 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו3 ימים. ואנחנו עסוקים בספר נצח ישראל, מת רבנו הגדול, רבי לוה בן בצלאל, הנקרא מהר"ל מפראג. בפרק, איזה פרק? י"ג, אנחנו כבר הכנו את פרק י"ג. דף פי כבר? כן, בעמוד פי. עמוד פי במהדורת האחים הוניג, שהיא המהדורה המצויה. יש מהדורה מצוינת חדשה, מהדורת מכון ירושלים. אגב, יש מהדורות אחרות של נצח ישראל. כן?
יש משהו ביניים בין היקרה מאוד להרבה טעויות?
יש מהדורה בכתב רש"י. גם אפשר למצוא אותה. קטנה יותר, יותר קשה לקריאה. יותר קשה לקריאה, זה אני לא יודע. האם יש עוד משהו של נצח ישראל, משהו ביניים? לא. אז היקרה מאוד, יקרה. זה גם תופס הרבה מקום. יש פה כמה, יש פה כמה פרמטרים צריך לחשוב. אז אם אתה רוצה לפאר את הספרייה, אז יש צד דווקא להשתמש במהודרת. טוב. אפשר גם באינטרנט, אני חושב. לא, לא באינטרנט, יש בדיסקים. בדיסק. יש נצח ישראל דיסק. לא יודע, אני לא... לא נח לי השימוש הזה. טוב, רבותיי, אנחנו בעמוד פה במהדורת האחים הוניג, במהדורת צילום של האחים הוניג, בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל וכאמר. בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל וכאמר. וכאמר, אף על פי כן שמחה דוד ברוח הקודש, לכתיב סומך השם לכל הנופלים. זה המשך הציטוט של דברי הגמרא. כן, כלומר, המהר"ל הסביר לנו נקודה מאוד עקרונית, מאוד מהותית, שההוויה בכללה נופלת. כן? ההוויה כולה בכללה נופלת, והתקומה זה רצון השם. סומך השם לכל הנופלים. כלומר, כשאומרים הנופלים, הנופלים זה כולם. כל הנופלים, כאילו הכל נופלים. משהו כזה. כי... אין לך דבר שאינו נופל במציאות. בסדר? עכשיו, לפי ההסבר של המהר"ל, ישראל נופלים שבכולם. כלומר, הנופלים שבכל הנופלים זה ישראל. מדוע? בגלל שאף על פי שכל ההוויה בכללה נופלת, אבל לכל נקודה בהוויה יש נקודת תמיכה מהוויה אחרת. כלומר, כל דבר מתקיים מכוח הטבע. למשל, העצים מתקיימים מכוח המינרלים. זאת אומרת, יש איזשהו יסוד שמעמיד דבר אחר. וכמו כן גם מבחינת הצדקת הקיום. יש עצים כדי שיהיו פירות. ויש פירות כדי שנוכל לעשות מצטפוזים. זאת אומרת, יש, אם כן, שרשרת. שהצדקות כך שכל דבר יש לו באופן מיידי תמיכה. או מצד הטבע, או מצד הצדקת קיומו, תכלית קיומו. ו... אפשר להגיד לו שמה להפסיק לשרוק? יש, זה אמצע שיעור, זה פשוט מפריע. מה? הנה, הוא עבר, הוא עבר. כן. אם כן, כל דבר יש לו על מידה, חוץ מישראל, שמצד הטבע אפילו, אין להם עמידה. זאת אומרת, מבחינה טבעית, אין יכולת קיום לאומה הישראלית, ומבחינת הקיום שמשמשים עבור משהו אחר, כמו שלמשל העץ, כדי שיהיה מצטפוזים, עם ישראל יש לו קיום לעצמו, ולכן אין לו עמידה. זאת אומרת, ישראל הם הנופלים שבכל הנופלים.
אבל לא הבנתי, למה ישראל אין להם עמידה? אין להם משהו ש...
תגיד, האומות הם בשביל ישראל, וישראל בשביל מה? זאת אומרת, אם אתה נותן, ברגע שאתה אומר שיש לאיזשהו מצוי קיום עבור עצמו, אז בעצם זה לא עבור זולתו. אז הוא מצד עצמו נופל. לפי העיקרון, וכשאני לעצמי, מה אני? כן, מה אתה אומר?
ישראל זה בשביל לרונן את האומות?
יש גם צד כזה. השאלה אם זה הממד הראשוני. הרי בירמיהו אתה רואה קודש ישראל השם ראשית תבואתו. אז ראשית תבואה זה ביחס לתבואה, אבל קודש זה דבר עצמי. אז הקודש הוא נופל במהותו. זאת אומרת, העובדה שהשם סומך את כל הנופלים, היא בולטת יותר באומה הישראלית מאשר בכל הנבראים. אף על פי שזה נכון לגבי כולם. נכון? יש משהו דומה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו הרגיש בעולם הזה גם גר וגם תושב, נכון? הוא אמר, גר ותושב אנוכי. אבל הוא הוסיף, עמכם. זאת אומרת, גם אתם כאלה, רק אני באתי לגלות לכם את זה. כמו דרך מי אנחנו יודעים שהאדם הוא בעולם הזה זר? דרך האומה הישראלית שהיא נושאת את זה בהוויה העצמית שלה, כיוון שהיא נולדה בגלות. גר ותושב אנוכי, אבל אין מכן. וזה בעצם משמעות דברי הגמרא, שדוד לא שם נון באשרי, בגלל שיש שם מפלתם של ישראל, של שונאים של ישראל. כן? הנון זאת האות הנופלת, לא בגלל שנופל מתחיל בנון, אלא בגלל שהאות נון היא במהותה נופלת, כפי שהמהר"ל הרחיב מאוד להסביר מדוע, גם מבחינה דקדוקית שהנון בעברית היא אות נופלת, אבל גם מצד מהותה מקומה באלף בית וכו'. ולכן אף על פי כן, אומרת הגמרא, שמחה דוד ברוח הקודש, וכמה, אף על פי כן, שמחה דוד ברוח הקודש, דכתיב סומך השם לכל הנופלים. עד כאן דברי הגמרא. ולפי מה שלמדנו עד עכשיו במערה. רצה לומר, כן.
אמרנו שהוא נשען, שהישראל נשען על הקדוש ברוך הוא.
יפה.
אבל יש לי שאלה. האם בכל זאת, הרושם שהוא עושה זה רושם של נפילה. הרושם של עם ישראל משאיר,
כן.
רושם של נפילה.
נכון.
זה רושם מאוד חזק.
נכון.
אז לכאורה זה אומר בעצם שזה מהותי להם כל כך, שגם אחרי שתציג לי שיש להם משענת, אני יודע שהמהות כן. שלהם שייכת לנפילה. לכן איך אני אסמוך עליהם?
על ישראל? אפשר לסמוך על ישראל? אתה לא יכול לסמוך על ישראל. אתה יכול לסמוך על הרועה שמקים אותם. זאת אומרת, איך כבשה אחת מקיימת בין 70 זאבים, אבל גדול הרועה המצילה.
אז ישראל זה כלום.
נכון. ישראל הם בעצם כלום מצד עצמם. זה אגב כתוב בזוהר. שכנסת ישראל לת לה מגרמה כלום. אין לה מעצמה כלום. יש ביטוי שאומרים בתפילה, מחיי מתים ברחמים רבים, נכון? בסדר, מחיי מתים אתה, רב להושיע, נכון? אז מה זה מחיי מתים? זה לא בלשון עתיד. בלשון עתיד זה, ונאמן אתה, להחיות מתים. אתה עתיד להחיות את המתים. אבל מחיי מתים זה בהווה. מי הם המתים שהשם מחיי עכשיו? צדיקים. צדיקים הם לא מתים דווקא. זה נכון לגבי מחיי מתים ברחמים רבים. כלומר, יש מת שהוא זקוק לרחמים. מי זה המת שזקוק לרחמים? זה הרשע. מה זה רחמים? זה הזמן כדי לעשות תשובה. אבל לפני הביטוי הזה יש ביטוי אחר. מחיי מתים אתה, בלי רחמים. אז מי זה המתים שהשם מחיי? מה? כולם. הכל. אלמלא שהוא מחיי, שהוא נותן לנו חיות. כי המילה לחיות בעברית יש לה שתי משמעות. או לקחת מישהו שהיה מת ומחזירים אותו לחיים. או להחיות, הכוונה לתת לו חיים. אז הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו כל רגע. אלמלא חיותו, מי אנחנו? מתים. אם כן, הוא מחיה, מתים.
אז אנחנו אלה שיודעים את זה, ואנחנו אלה שלא יודעים את זה.
נכון.
הרושם שאנחנו משאירים זה שאנחנו כאלה,
ואין לו. נכון, אבל דרכים לא נכון. זה עניין של ההשפעה, של המשרד במהלך ההיסטוריה.
יש גם שהם מתים, הקדוש ברוך הוא מחיה אותם?
כן, כן, כן. אחרי שמגלים לך, כן, יש הרבה פעמים רעיונות, שעד שלא מגלים לך אותם, לא חשבת על זה, אבל אחרי שחיגילו לך, אז בסדר.
אולי עדיף להם לחיות בלי שהם יתנו את הדבר הזה.
טוב, זו הסיבה של האנטישמיות, מה שאתה אומר. זאת אומרת, האנטישמים באים בטענות אל עם ישראל, מדוע גיליתם לנו את האמת על עצמנו. יש בזה בעיה. טוב, וכמה? אז בואו נחזור עכשיו לדברי אמר.
אבל למה כולם מתים?
כי מכוח מה אתה חי? לא מכוח עצמך.
אם אני לא חי, אז אני חייב להיות מת, אז פשוט לא הייתי.
מה שלא חי, הוא מת.
כן, אבל בגלל
זה אנחנו מברכים
בבוקר,
מחזירים לשעות
לתגרים
מתים, ואנחנו צריכים
גם אחרי זה בתפילה.
לא, גם הפגר, הוא מעצמו לא חי. כלומר, הכל אין לו קיום אלמלא חיי השם, חיות האלוהית, נכון? אז לכן אנחנו מתים, פשוט מאוד. וכמה, אף על פי כן שמחה דוד ברוח הקודש, יכתיב, סומך השם לכל הנפילים. ורצה לומר, עכשיו המהר"ל מסביר את זה, כי אף שמצד עצמם, כנסת ישראל מוכנים לנפילה. מכל מקום, השם יתברך, אשר הוא מקיים הנמצאים כולם, מקיים אותם בפרט. ואם לא כן, היו נופלים כולם.
מה זה מוכנים לנפילה?
מוכנים, הכוונה שיש להם נטייה טבעית לזה. שזה הכנתם הטבעית. בסדר? זה כן, אתה צודק, המילה מוכן, בלקסיקון הפילוסופי, פירושו, זה מה? מה? זה משמעותי. כן, יפה. מיועד לזה. אז מכל מקום השם יתברך אשר הוא מקיים הנמצאים כולם, מקיים אותם בפרט. ואם לא כן, היו נופלים כולם. רק השם יתברך אשר הוא מקיים כל הנמצאים, סומך גם כן את כנסת ישראל שלא תיפול נפילה לגמרי. ולכך כתיב מיד, סומך השם לכל הנופלים. וראוי להבין הדברים הגדולים האלו מאוד מאוד. כי הם דברים ברורים מצפק במיטתם למי שמבין דברי חוכמה. כשהמהר"ל אומר את זה, מה הוא רוצה לומר? יש משהו על פי תורת הסוד, אבל זה עדיין לא ניתן לגילוי בדורו. זאת אומרת, אפשר לראות, גילוי הסוד במהלך הדורות זה מתבוצים. זאת אומרת, יש דבר שהוא עדיין בתחום הנסתר, הולך ומתקרב אל שכבת הנגלה, וביום מן הימים הופך להיות נגלה. זה ככה בכל הזמן, יש שילוח של סודות אל עבר הנגלה. אז אנחנו רואים דווקא במהר"ל, זה מאוד מעניין, הוא בתקופה מאוד, בתקופת ביניים כזאת, שרעיונות מתחילים לפרוץ ממעמקי הנסתר אל עבר הנגלה, אבל לא תמיד הוא יכול להגיד את הדברים עד הסוף. אז זאת אומרת, זה דברי חוכמה מאוד מאוד, תבין, יש פה עוד משהו.
הוא באמת מחזיק בן?
כן, 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 ודאי. מה, אתה רושם בלב?
לא.
ומעטה, פירוש נפלה, אם אתה רוצה לדעת שהוא לא מבלף, נסתכל בדרך חיים, פרק 50, מה שהוא כותב על המשנה של 10 דברים נבראו בין השמשות. אז אתה תראה שמה ראייה שהוא לא מבלף. בסדר? טוב. ומעטה, איפה צריך להסתכל?
בדרך חיים,
פרק 50, במשנה של...
מה נבראו בין השמשות?
10 דברים נבראו בין השמשות.
פרק
50. ומעטה, פירוש נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. היינו, מזה לא כתיב נפלה ולא תוסיף לקום. הרי כתוב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ובמערבה, אמרה, מה זה במערבה? בארץ ישראל, היו אומרים, נפלה ולא תוסיף ליפול, קום בתולת ישראל. שזה נראה, מה זה קווץ'? זה אפילו לא לפי הדקדוק. כן? נפלה לא תוסיף קום, אז מה אתה אומר? לא, נפלה לא תוסיף ליפול. קום בתולת ישראל. יש בעיה שאם כבר, בתולת ישראל זה נקבה, אז אומרים, קומי. קומי בתולת ישראל. זה לא כתוב, קום בתולת ישראל. אז על מי עובדים? אז זה משהו מסביר כאן. ומעט הפירוש נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. מדלות כתיב, נפלה ולא תוסיף לקום. כן? הצורה המקובלת בעברית זה יותר נכון. אף על פי שאפשר להגיד, לא תוסיף קום, אבל... יותר ברור מהכתוב לקום. ומדכתיב נפלה ולא תוסיף קום, כך פירושו, נפלה ולא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראל, וזה רמז הכתוב. כלומר, מה זה רמז הכתוב? כשאני אומר משהו, יש מה שאני אומר, יש מה שמשתמע ממה שאני אומר. אז זה נקרא רמז הכתוב. זה נכון אגב בכל דיבור. כן, גם דיבור שאני לא מתכוון לרמוז בו, אני רומז בו. שלא מדעתי. יש חשיבה אסוציאטיבית. אז זה הכוונה, זה רמז הכתוב. אבל פשטי דקרא, פשט הכתוב, בוודאי כמו שאמרנו, כי הגיע נפילה לבטולת ישראל, עד שאין תיקום עלה, כי אם השם יתברך שהוא מקים אותה. עכשיו, מה זה אם השם יתברך? זה קצת יותר עמוק מסתם להגיד שהקדוש ברוך הוא מרים אותה, אלא לפי מה שלמדנו, שהקיום של האומה הישראלית הוא בגלל שזה המושפע הראשון, זה בחינת הראשית, נכון? ואי אפשר להחליף את הראשית, ובחינה זאת, ישראל יש להם תיקומה. זה פרק י' א'.
כן. איפה זה כתוב במשפט הזה?
בירמיהו. לא, סליחה.
זה ב...
מאיכה,
לא?
מה פתאום? זה בעמוס, אני חושב. פסוק בעמוס.
זה הפסוק, נפלה לא תוסיפקו?
כן. זה לא כתוב באיכה, מה? גם לפירוש מערבה, כך הוא. כי השם יתברך אומר לבטולת ישראל, קום. ואין לה הקמה מעצמה, רק מן השם יתברך. והכתוב רמז דבר זה, שלא כתיב לה קום. והוא פירוש ברור. וזה החילוק בין הגאולות. עכשיו, יש פה איזו הבחנה, טוב, זה תורה שלמה במערל, פה זה לא מבורר באריכות. אבל יש מקומות אחרים שהמערל מעריך מאוד בהבדלים בין שלושת הגאולות. כי אנחנו מכירים במהלך ההיסטוריה שלוש גלויות, וממילא גם שלוש גאולות. גלות מצרים, גלות בבל וגלות אדום. אז ממילא גאולת מצרים, גאולת בבל, גאולת אדום. למה יש שלוש פעמים גאולה? למה שלוש פעמים גאולות? זה נושא שיש לו הרבה עומד. אגב, אם מבינים מדוע יש שלוש גאולות, אז גם מבינים מדוע אין יותר. זה נושא שגם קצת דיבור. למה אין יותר משלוש גאולות? ומתוך כך, מתחייב, וזה צבא שצריך ללמוד אותו, שאין יותר גלות אחרי מדינת ישראל. וזהו החילוק בין הגאולות. כי גאולה ראשונה, אתם בטוחים שזה נצח ישראל מה שיש לכם שם? יש פה עוד, אז למה שלא תחלקו? וזהו החילוק בין הגאולות. כי גאולה ראשונה, כי גאולה ראשונה במצרים, אף שהיה השם יתברך המוציא בלבד, העיקר הסיבה הוא שבועת האבות. כלומר, גאולת מצרים הייתה, לא הייתה הקמה כל כך גלויה. כי אנחנו אומרים, הרי מי מקים? סומך השם לכל הנופלים. זאת אומרת שרק הקדוש ברוך הוא זה שמקים את האומה. רק הוא. אבל נבדוק. ביציאת מצרים הייתה סיבה נוספת ליציאה. מה הייתה הסיבה? שהשם נשבע. נכון? ומשומרו את השבועה אשר נשבע על אבותיך. אז עיקר הסיבה הוא שבועת האבות, ודרתי בכתוב, וירא אל אברהם, וגומר. מה זה וגומר? ואזכור את בריתי. אבל גאולה אחרונה, אין כאן שבועת האבות. לכך הסיבה אל הגאולה הוא השם יתברך ולא סיבה אחרת. כן, זה משהו מאוד מיוחד מה שכתוב כאן. יוצא לפי זה שגאולה האחרונה איננה באה בזכות האבות. וגם לא מכוח שבועה אל האבות. כן, אלא מת השם. מת השם הייתה זאת. יוצא לפי זה שאפילו זכות אבות אנחנו לא צריכים לחפש בגאולה הזאת שלנו היום.
אז מה זה אבל בתפילה?
כן, מה? זהו.
מי גואל לבני בניהם?
נכון, זה בסדר. בני בניהם זה אתה ואני.
אבל
זה
לא בזכות חסדי אבות מה
שרגילים. אז תשאל על לא על הוא מביא גואל לבני בניהם. תשאל על וזוכר חסדי אבות. לא שאלת על המילים האלה. שאלת על מביא גואל לבני בניהם.
זה לא ביחד.
אני מבין שאתה שואל שאלה אחרת, אתה שואל על וזוכר חסדי אבות.
כן.
אז תגיד שאתה שואל על זה. כן. טוב, וזוכר חסדי אבות, יש לנו שלושה מושגים. יש זכות אבות, ברית אבות, וחסדי אבות. ראיתי?
כן.
זכות אבות, זה הכוונה שהאבות היו אנשים צדיקים, ענקים. ומכוח זה שיש לאדם זכויות כל כך גדולות כמו של האבות, אז נמשך מזה, אנחנו יכולים למשוך מהחשבון. כן? אנחנו לוקחים מן האבות, מה זה למה זה מצחיק? זה נכון.
מה הזכות
הזאת? כל זמן שיש זכות, אפשר למשוך מן החשבון. למשל, יציאת מצרים הייתה מכוח זכות הזאת. כן? אברהם, יצחק ויעקב היו אנשים שעדיין ההשפעה שלהם הורגשה כמין גל כזה במהלך הדור. אבל הגמרא אומרת שזכות הזאת תמה. נגמר, אין יותר זכות אבות. ואז יש דיון בגמרא מתי זה קרה. יש איזה חמש דעות, כמו שאני זוכר, מתי תמה זכות אבות, אבל כולם מסכימים שזה נגמר. אז התוספות שם המהירים, זה נכון, זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. כי מה ההבדל בין זכות לברית? זכות זה מה שבא מכוח האדם, ולאדם, עם כל ענקיותו, הוא בכל זאת מוגבל. כלומר, נגיד, אני כזה גדול שאני יכול במשך 1,000 שנה לזרוק זכות לצאצאים שלי, אבל אחרי 1,000 שנה זה נגמר. אבל ברית זה תמיד חד צדדית, זה מעת השם אלינו. מה שבא מעת השם אלינו, אין לו הפסקה. כי זה מן האינסוף אלינו. לכן אומרים התוספות, נכון, זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה. ומכוח ברית אבות, יש גאולה באחרית הימים. אבל, מה זה אומר? זה שיש ברית אבות, זה אומר שניתן להחיות את זכות האבות, כשיש צורך בכך. זאת אומרת, אם ישראל זכאים, אז מתעוררים חסדי אבות. וזוכר חסדי אבות, אף על פי שתמה זכות אבות. מכוח ברית אבות.
מה זה חסדי אבות?
אתה איתי או לא?
בערך, אני אשאה עכשיו לחשוב מה זה חסדי אבות.
חסדי אבות, הכוונה שמכיוון שאנחנו נתונים למסגרת של ברית אבות, זה מה, יש לנו איזה מין הכרחים, אנחנו לפעמים מוכרחים מכוח המאורעות להתאים את עצמנו לאבותינו. כלומר, אנחנו זכאים בעל כורחנו. מבין מה שאני אומר? כלומר, אני נגיד לא רוצה להיות נאמן לאברהם, יצחק ויעקב. לא רוצה. אבל מאחר, ואני נתון בעל כורחי למסגרת של ברית אבות, אז יכריחו אותי להיות זכאי. יבואו מאורעות שיעשו אותי זכאי בעל כורחי. כמו שגמרא אומרת, מעמיד עליהם מלך, אז הם חוזרים בתשובה בעל כורחם. משהו כזה.
זה חסדי אבות?
כן.
זאת אומרת להתנהג בצורה
התנהגותית טובה? כן, שתזכיר את האבות. בסדר? נקרא וזוכר, חסדי אבות.
להגיד חסדים שעשיתם מאבות זה משהו?
לא. טוב, כן.
אחרי שתשארו רק ובחרת בחיים, איך אפשר לצוות על זה אם אין לזה רק מהקדוש ברוך הוא? אם אתה לא יכול להחליט על עצמך. לך אין שום זכות קיום לפי המערב.
נכון. כלומר, מעצמי אני לא יכול להתקיים. אז הקדוש ברוך הוא סומך אותי, אבל אני יכול להסכים לזה שהוא סומך אותי, או להגיד לו, אני לא רוצה. ואז יש אפשרות שלא בחרת בחיים או לא בחיים. נכון? זה כמו שנגיד, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך. עכשיו, מה צריך אברהם לעשות? להגיד, מסכים. ואם הוא לא מסכים. איפה זכות של כלל ישראל? לא יודע.
אני מדבר על כל מה שדיברנו
כרגע, ברית אבות, מדובר על האומה, לא מדובר עליך. כן, מדובר עליך. כן, היחיד הוא יכול ללכת פייפן לפעמים, לצערי נועה. ועוד, יש לך להבין ולדעת מה שהנון באלפבטה מורה על הנפילה. כן, הוא מביא עכשיו הסבר שלישי, אני חושב, מדוע הנון מורה על הנפילה. הוא מביא שני הסברים, עכשיו הוא מביא הסבר שלישי. כי הוא מורה על העלול, שכל אשר הוא עלול, יש בו הנפילה מצד עצמו. רק הקמתו מצד העילה. אבל מצד עצמו, יש לו נפילה, ואין הקמתו, אלא מצד השם יתברך, שהוא העילה. והנון הוא, שהוא באמצע, מורה על העלול, שהוא עלול ראשון, אשר יש בו הנפילה מצד עצמו, רק הקמתו מצד העילה, וזהו עניין העלול. שימו לב פה, הוא הוסיף פה מילה אחת מאוד חשובה. הוא באמצע מורה על העלול שהוא עלול ראשון. מה זה עלול ראשון? מה זה עלול? מה? זה הראשית. כלומר, לפי מה שלמדנו בפרק ג', העלול הראשון הוא העלול היחיד מצד האמת. אין עוד עלול חוץ מהעלול הראשון. נכון? ולכן, אצלו הנפילה בולטת במיוחד. מובלטת. אבל עכשיו כן, לכן הוא חוזר. למה המהר"ל חוזר על עצמו? כל פעם שהוא חוזר על עצמו יש לו משהו אחר לומר. כן?
עלול יכול להיות גם עילה?
זה בדיוק הפוך, עלול זה מי שלא עילה.
בסדר, עילה
למשהו
אחר.
אז זה לא בתור עלול שהוא עילה.
מה?
אז זה לא בתור עלול שהוא עילה.
מה זאת אומרת? יכול להיות עלול
שמילה
למשהו אחר?
מילה
לאומיות
העולם. אז זה מה שאני מסביר לך. כשעלול הופך להיות עילה למשהו אחר, אז לא מצד היותו עלול הוא עילה. אלא מצד היותו עילה הוא עילה.
גם עלול וגם עילה בסופו של דבר.
זה כמו להגיד שאני גם בן וגם אב. אז זה שאני אב זה לא מצד שאני בן. זה מצד שיש לי בן.
בסדר, אתה גם אב וגם בן.
כן, אבל זה שני דברים שונים. זה שתי בחינות שונות. בסדר? כי אדם יכול להיות בן בלי להיות אב, אבל הוא לא יכול להיות אב בלי להיות בן. טוב. והנון שהוא באמצע מורה על הנעלול שהוא עלול ראשון, אשר יש בו הנפילה מצד עצמו, רק כמתו מצד העילה, וזהו עניין העלול, כי העלול הוא נפעל. ולכך יש בו נפילה, ומפני כי אלו 22 אותיות הם התחלה. ובפרט במזמור הזה שהוא אשרה, שבו כתיב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ודבר זה מצד שהוא יתברך התחלת הכל, ולכך הוא מפרנס ומחיה הכל. ולכך אין בו הנון כמו שאמרנו. כי הנון מורה על העלול, והעלול מפני שהוא עלול יש בו נפילה, ואין תקומה לעלול רק מצד עילתו. ושם מדובר על הפעולה של העילה, ולכן לא יכול להיות מוזכר נון בפרק שבו יש פותח את ידיך. וזהו שאמר, אפילו הכי חזר דוד ושמחה ברוח הקודש, כי הוא התברך הקמת העלול בפרט, כי העלול תלוי בעילה התברך, ומצידו הקמתו, ואבן זה גם כן, והוא פירוש אחד עם מה שפירשנו לפני זה, ולפרש יותר.
איזה שמחה? מתי
השמחה? שכתוב, שמח השם בכל הנופלים. זה הסוגיה שבמסכת ברכות, שקראנו פעמים רבות. והתבהר לך גם כן מזה, כי השם יתברך לא ייתן נפילה גמורה לישראל. והוא יתברך מקיים אותם במה? שהוא יתברך עילה להם. ואף אם יש לישראל נפילה מצד עצמם ביותר, מכל מקום, השם יתברך הוא עילה להם והוא מקים אותם. רק מפני כי ישראל בפרט נקראים עלולים אל השם יתברך, ואשר הוא עלול, אם אינו קשור בעילתו, יש לו נפילה מצד עצמו, ולכך ישראל בפרט מוכנים אל הנפילה מצד החטא. כלומר, עם ישראל חוטף, נופל בתחתיות. זה בספר הכוזרי, במאמר שני. הוא מבאר את זה, שאצל האומות עשו ניסיונות גם כן להקים מקדשים ומסגרות פולחניות, כדי שתשרה שכינה. עשו את זה אצל הגויים. אומר הכוזרי, לא ראינו ששרתה שם שכינה, וגם לא ראינו שכשהם השחיתו דרכם, נפלו. אז כלומר, למרות שהגויים משחיתים, אף על פי כן, בתי מקדשיהם ממשיכים להתקיים. אומר המהר"ל, זה סימן שאין השכינה שורה שם. אז זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. לכן ישראל בפרט מוכנים אל הנפילה מצד החטא. רק שאין כאן פירוט גמור מן הילה, לכך השם יתברך, אשר שמו עליהם, מקים אותם כמו שנתבר. מה קרה? וזה טעם ברור מאוד על עריכות הגלות. כי איך אפשר לומר שיהיה גאולה תמיד מוכן לצאת אל הפועל? כי השם יתברך סיבה אל זה, ואין כאן סיבה אחת אל הגאולה, רק השם יתברך. לכך הוא רחוק מן העולם הטבעי, ואינו נמצא כל כך תמיד כמו דבר שהוא קרוב אל הטבע. כי הגאולה האחרונה בפרט, הסיבה אל זה הוא השם יתברך מלבד. גם משהו מגבי גאולה האחרונה, יש דבר גם כן מאוד בו לזה, החתם סופר מאיר על זה בדרשותיו, שכל פעם שהייתה גאולה היה גואל. הגואל ממצרים היה משה. הגואל מבבל היה זרובבל. הגואל מהמן היה מרדכי. הגואל מיוון היו החשמונאים. הגואל מאדום אין גואל. כן, אבל זה לא רציני. זאת אומרת, כן, אתה צודק, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שיש משבר מנהיגות. זאת אומרת, במיוחד באקטואליה אנחנו רואים את זה, שהמאורעות של הגאולה מתקדמים בלי שתהיה אישיות דוחפת. הדברים נעשים כביכול מעצמם. כן, אבל לאט לאט זה הלך והידרדר. למה? הלך והתשתש. כנראה יש לזה סיבה, זה מה שהוא אומר כאן. צריך שיתברר שהשם הוא הגואל. יש ביטוי כזה, אפס בלתך לימות המשיח. אז מה זה אפס בלתך לימות המשיח? יש המשיח, לא? אז כנראה שבלתך אין שום דבר, גם המשיח הוא אפס. מה שזה אומר. ולפיכך, גם כן, מה? בלתך, הקדוש ברוך הוא. אלמלא הקדוש ברוך הוא, הכל אפס. אפס בלתך לימות המשיח. עכשיו, מעניין שגם דוד בן גוריון, הוא הקים מדינה דמוקרטית. זאת אומרת, זה מוסדות המדינה הקים. מדינה דמוקרטית. זה נכון שהוא יוצא דיקטטור, אבל יחד עם זה, זה מערכת שהולכת וכובלת את עצמה. זאת אומרת, לאט לאט, המשפט כופה את דמוקרטיותו על המנהיגות. עד כדי האקטיביזם השיפוטי.
זה משפט קצת חרדי, כשאנחנו נכון, כאילו, יש גם סטיגרי כזה.
אם ככה אתה מבין, תבין ככה, מה אני יכול לעשות? ולפיכך, גם כן מעלת הגאולה יותר עליונה בכל דבר, מפני שהיא רחוקה מן העולם הזה ביותר. ולכך אין דבר זה נמצא תמיד, וכמו שהייתה הגאולה של בבל, שלא הייתה הגאולה במעלה כל כך, מפני שהייתה הגאולה של בבל קרובה אל העולם הזה, ולכך הייתה הגאולה, היא נמצאת מיד ל-70 שנה בלבד, תוך 70 שנה חזרו. סך הכל לא התרחקו הרבה, הלכו רק כמה אלפי קילומטרים, מארץ ישראל לבבל. סך הכל שושלת המלוכה עדיין התקיימה, היה יהויכין, היה זרובבל. סך הכל הכהנים עדיין זכרו איך מקריבים קורבנות. זה היה די טבעי שיהיה אפשר עדיין לשוב. אבל גאולת מצרים שהייתה מעלת הגאולה יותר, לא יצא לפועל כל כך מיד לפי מעלתה ומדרגתה מן עולם הטבע, והיה צריך לזה 400 שנה. אבל הגאולה האחרונה שמעלתה עוד רחוקה יותר לגמרי מעולם הטבע. לכך אין הגאולה הזאת נמצאת רק באיחור הזמן. הרי לפי זה גם שלושת בתי המקדש, כך מסביר גם רבי משה קורדוברו, שבעצם יש לנו שלושה בתי מקדש, הראשון, שני ושלישי, הראשון במעלה עליונה, השני במעלה נמוכה, והשלישי במעלה עוד יותר עליונה מכולם. כן? כי כל אשר נבדל מן עולם הטבע הזה, אין מציאותו במהירות כל כך, וצריך איחור יותר, ואלו דברים ברורים. זה לא כך ברור, כי מצד שני, מקום אחר, המהר"ל אומר שדווקא הדבר שהוא עליון הוא בא מהר. אז מה זאת אומרת שפה הוא אומר, זה דבר עליון בא לאט. כן. הוא אומר שזה לוקח המון זמן, אלפי שנים. כן, הגאולה גם. תראה, מחורבן בית שני עד הקמת המדינה עברו 1880 שנה. זה המון. ביחס לגאולות האחרות. זה 400 שנה, זה 70 שנה, פתאום 1880. אז ההסבר הוא, לפי המערד, שכיוון שזה מדובר במדרגה עליונה מאוד, יש ריחוק זמן עד שהיא מופיעה. מצד שני, בכמה מקומות, גם בגבורות השם וגם באור חדש, המערד אומר שדבר שהוא עליון, גאולה עליונה, בא מהר. שהרי נאמר, ואכלתם אותו בחיפזון, בחיפזון הוציא אחר של מצרים, ויבהילו את המן. על מה, אל המן.
כשזה כבר קורה.
כשזה כבר קורה, יפה. כלומר, עד שזה מגיע, זה לוקח זמן, אבל כשזה מגיע, אין זמן. כי מדובר במדרגה שהיא מעל הזמן. מה?
שעות השם כערב עין.
כן, אבל זה לוקח זמן עד שהיא מגיעה. זאת אומרת, שהיא מגיעה היא כערב עין, אבל זה לוקח זמן עד שהיא מגיעה. כן, מה אתה אומר?
זה שזה כתוב, לפחק
אין
הגיעות נמצא רק באיחור הזמן.
כן.
זה רק שאלה של זמן?
אלא, רק פירושו אלא.
אלא?
אלא באיחור הזמן.
זה רק היום, כרגע זה רק שאלה של זמן?
לא, זה לא הכוונה. לא, צריך להבין את הסגנון שלו. הוא מדבר עברית אחרת מהעברית שלך. הוא אומר, אין הגאולה הזאת יכולה להימצא אלא באיחור זמן.
אלא
באיחור זמן.
זה חייב להיות מאוחר.
יפה.
למה זה חייב להיות מאוחר?
בגלל שזאת מעלה עליונה שלא שייכת לעולם הזה. אז צריך לתת לעולם הזה, קודם כל, למצות את עצמו. תן לכל התהליכים הטבעיים לעבור. זה מה שכתוב, אין בן דוד בא אלא אחרי שכל זה יעבור, כל זה יעבור. הרבה דברים צריכים לעשות.
אבל ראינו עכשיו שהגאולה הזאת תלויה רק בקדוש ברוך הוא,
נכון. אבל זה מדרגה עליונה, זאת אומרת, משהו שתלוי רק בקדוש ברוך הוא, זה לוקח לו זמן עד שהוא מופיע.
אבל זה קצת,
זה פסוק, כי יראה, כי אזלת יד, ואפס עצור ועזוב.
אז מה נותר לנו,
לחכות? לא, אנחנו כבר לא צריכים לחכות, כי זה כבר קרה. הגענו למצב שהכל נגמר, זה מה זה השואה? לא היה מצב יותר על הפנים מזה בכל ההיסטוריה שלנו. כן? שבור, עם ישראל שבור לגמרי, לא נשאר לו כלום. ודווקא שם, השם מתגלה.
אז זה התחיל. אבל זה לא נגמר. ולכאורה כדי שיגמר, כדי
שהגאולה הזאת... יש תהליכים בתוך זה, גם זה...
כן, אבל אנחנו רואים מפה שכל התהליך הזה, מי שמנהל אותו...
ריבונו של עולם, כן, נכון.
אז זה קצת עושה אותנו פסיביים.
אז
זה
חלילה.
מה?
חלילה. לא כל כך מהר, פסיבית. כן.
אבל
אני
לא
יכול לעשות...
אבל לפי זה, הוא מנהל את הכל, אז אני...
זאת אומרת, זה בדיוק ההפך. כיוון שהוא מנהל את הכל, אז יש משמעות למה שאני עושה. אתה מבין מה שאני אומר? מאחר הוא מנהל את הכל, אז יש משמעות למה שאני עושה, כי זה הוא עושה.
אבל מה יש לי לעשות? הוא מנהל את הכל. מה יש לי לעשות?
הכל. הוא מנהל את הכל, אז אני צריך לעשות את הכל. כדי שהוא ינהל את זה.
כדי?
כדי שהוא ינהל את מה שאני עושה. אז אני צריך לעשות את הכל, כדי שהוא ינהל את זה. כמו שמשל, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, הוא אמר, לא תהיה התנתקות. הוא אמר, צריך לעשות את הכל. אז תחליט, או שאתה יש לך רוח הקודש, ואתה אומר שלא תהיה התנתקות, או שאני אומר, צריך לעשות את הכל. אז כנראה זה אותו דבר. מאחר, ואני יודע ברוח הקודש שלא תהיה התנתקות, לכן צריך לעשות את הכל. מה? כל מה שאפשר, כל מה שצריך לעשות. מה צריך לעשות? זה לא הנושא של השיעור.
יש מי ששומע.
כן, מה אתה אומר?
מי שומע את אותם דברים הוא נהיה פסיבי.
כן, אז זה תפיסה מגית של הגאולה. כן? זה אחד הבעיות שדפקו אותנו במהלך כל הדורות, שאנשים אמרו מאחר והקדוש ברוך הוא הבטיח, אז...
זה גם זה
אפשר לדבר
את המערה ככה.
נכון, בשביל זה אני פה כדי לתקן את זה. טוב, הלאה.
זה דומה לפסיביות של יצחק?
לא. זאת אומרת, הוא נותן לקדוש ברוך הוא לפעול בתוך המציאות? לא, לא, לא. הפסיביות של יצחק זה משהו אחר. הוא בית היוצר של התהליכים. זה קצת בממשל, הגאון מווילנה, לפני 250 שנה, ישב בתוך החדר שלו, חדר קטן, עם ספרים, חשב, 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 הוא אומר, עכשיו זה הגאולה. לא, מה הוא עשה? לא עשה שום דבר, הוא חשב. אז זה יקגל. זה מבחינתו של יצחק אבינו. יש אנשים שאומרים, טוב, מאחר והגאון מבינה חשב, 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 אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות גם כן. זה לא... זה אי הבנה של התל. כן. זה, איך לומר, זה ריאקציונריות, כלומר זה. שאתה חוזר אחורה.
כן. מה החוכמה בלהגיד שמשהו לוקח המון זמן שהוא יגיע, וכשהוא מגיע זה קורה מהמון.
זה אמת.
כאילו הדבר הכי פשוט שאפשר להגיד, אז מה החוכמה בלהגיד?
לא, זה בדיוק הפוך. לא, יש דברים... כי בדרך כלל בתהליכים
הטבעיים...
לא, בדיוק כפור. בדרך כלל בתהליכים הטבעיים זה בדיוק כפור. כשאדם עושה דברים מהר, וכשהוא מתחיל לעשות אותם, זה לוקח זמן. זה בדיוק כפור. אנחנו לוקחים החלטות, לראות. אחר כך כשזה רוצים לעשות, זה לוקח זמן.
זה הרעיון איטיבי בחדר ובדלת.
נכון. טוב, פרק י'
זה מה שאמרתי.
טוב. יש פה, אחרי שכל הדברים האלה התבררו, יש פה שאלה על הקיצוניות של ההיסטוריה שלנו, כן? זה הנושא של פרק י' דעת. ההיסטוריה היהודית היא היסטוריה קיצונית. גם מבחינת מה שקורה לנו, זאת אומרת, או שאנחנו במעלה עליונה מאוד, או בתחתית התחתיות. וגם מבחינה מוסרית, או שאנחנו צדיקים חבל על הזמן, או שאנחנו מרשיעים מאוד חלילה. האם יש משמעות לדבר הזה?
למה?
לקיצוניות הזאת של ההיסטוריה. כלומר, האם ישראל קשה לו להיות עם בינוני? יש הרבה עמים בינוניים, חיים חיים טובים, לפעמים קצת צרות, לפעמים קצת הולך טוב, גם מבחינת התרומה הרוחנית מוסרית שלהם, לא נותנים משהו... פעמים קצת מקלקלים, וזהו. עם ישראל זה בזיגזג אדיר. כן? היינו עושים גרף כזה של התנודות הרוחניות של עם ישראל או הפוליטיות של עם ישראל, זה היה זה קיצוני מאוד. השאלה היא למה? כן? זה הנושא של פרק י' ד'. אוקיי? טוב. הנה, יש לשאול. אחר הדברים שנתבארו, אם כן, מאחר כן הדבר הזה שום השתנות כלל, כי השם יתברך לא עזב אותנו. כפי שהתברר בפרקים י' א', י' ב' וי' ג'. כן, סוף סוף המערב שכנע אותנו, הקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל, לעומת הטענה הנוצרית. כן, זה מה שהוא עסק בו כל הזמן. ושכינתו התברך עם ישראל, אף כשהם בגלות ופזורים בין האומות. אם כן, יש לך לשאול, למה זה? ועל מה זה? באו על אותם שהם עם השם ריבוי הצרות המשולות. גם הנביאים שאלו. איך אומרים... ומאז באתי אל פרעה. השם, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע על העם הזה. ויצל, לא הצלת את עמך. ושיהיה קשה מה? אז הוא אומר, אם כן יש לך לשאול, למה זה? ועל מה זה באו על אותם שהם עם השם ריבוי הצרות המשולות? זה הרי. הגויים חוטאים הם. ולא מצאנו שבא להם פורענויות כמו שבא על אותם שהם עם השם. כלומר, יש פורעניות שבאו על הגויים, אבל לא בקורלציה לחטאיהם. ובשביל זה לא יספיק התשובה שהחטא הוא היה הגורם. זה התשובה הדתית. תשובה דתית. יש נוסחה. אם אתה חוטא, אז רע לך. אם אתה צדיק, טוב לך. אומר המערד, זו תשובה מצומצמת, ילדותית אפילו. זה לא שזה לא, שאין לפעמים... ממש בדבר הזה. כלומר, זה ניתן ליישום העיקרון הזה לפעמים, אבל כשמדובר בקנה מידה של ההיסטוריה, אי אפשר להגיד שזה נכון. למה? באשר אין ספק שנמצא החטא גם כן בשאר הגויים, יותר ויותר, ולא בעליהם פורניות כל כך. אז זה גם כל.
הם בטח שבעלי פורעניות, רק שהם לא מבדילים את זה, הם לא... אנחנו, יש לנו...
אנחנו לא רואים שהפורעניות שבאו על הגויים, הם בקורלציה לחטאיהם. אלא לפעמים יש, יש מגפה, לפעמים יש מלחמה, לפעמים יש רעידת אדמה. אבל אתה לא מצליח להצביע על כך שפה הם הרשו יותר, לכן באה רעידת אדמה. פה היו צדיקים, לכן הייתה להם רווחה כלכלית. אין קורלציה גלויה לדבר הזה.
אין אצלנו תורה.
נכון. ואצלנו יש כן.
יש תורה שהיא מסבירה גם, רשום לך בכל עברי השמעה.
אתה מקבל כתוב. כן?
כתוב, לא
רשום. לקריאת שמה? מה? הדבר הזה. כן, אבל הבעיה היא ככה. שגם, אבל גם הגויים קוראים את זה. סליחה, וגם הגויים מאמינים בזה הרבה פעמים. ואף על פי כן זה לא יוצא. כלומר, אין קשר. לפעמים, אתה יודע, כשהיה הצונמי, למשל, אז מעניין שזה פגע באמת באותם האזורים ששם הייתה זנות בקנה מידה, הייתי אומר, עולמי אפילו. זה המקומות האלה. זה אומר שיש משהו כזה, זה כתוב ברש"י. כל מקום שיש זנות, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת רעים וטובים. כתוב. אז לפעמים אתה יכול להצביע, אתה יכול באמת שמה שזה המקום המושחת ביותר בכדור הארץ, מבחינת זנות, אז באמת שמה הים עלה. אז יש משהו. אבל זה נדיר, הדברים האלה. זה אנחנו לא רואים, רוב הזמן, אנחנו רואים שעל עם ישראל הקדוש ברוך הוא מקפיד יותר.
זה נדיר שזה בא בצורה ישירה.
אני
רואה
שם עכשיו אחרי הצורה.
מה?
אני חושב שם שכר עבדים, ירדו
מן דברים כאלה. שכר עבדים עכשיו? כמה עולה?
זה נדיר שאנחנו רואים את זה, אבל זה קורה. זה נדיר כשאנחנו מצליחים לראות את העונש על החטא.
כן, אבל אנחנו רואים... כן, רואו שהוא מקפיד איתנו מאוד. זאת אומרת, אף על פי שאנחנו ממש צדיקים, באופן כללי. אבל יש לנו קצת חטאים ברזרב. וכשריבונו שלו מחליט לפרוע את השטר, זה חזק. למשל, היו, יש סיפור, התוספות יום טוב, שהיה בזמן הפרעות של חמילנצקי. חמילנצקי, בוגדן חמילנצקי, במזרח אירופה. נהרגו תוך שנתיים, 300,000 יהודים. כן, במזרח אירופה. היה משהו קשה מאוד. התוספות יום טוב עשה שאלת חלום או משהו מהסוג הזה, לפרק מה הייתה הסיבה. ואמרו לו מן השמיים שזה בגלל שמדברים בזמן חזרת השץ. ובעקבות כך הוא תיקן את המשדרך המפורסם, שמוקפס בכמה סידורים, לכל מי שנוצר פיו ולשונו בזמן חזרת השץ, ולא מדבר בבית הכנסת. טוב, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אבל... עצם זה שהיהודים אומרים דברים כאלה, זה מראה שאנחנו כן רואים קורלציה בחטאים שהם לכאורה פעוטים, אני לא יודע בצל, מה החומרה של דיבור בחזרת השעת, אבל אנחנו רואים קורלציה בין התנהגותם של יהודים לבין טיפול אלוהי, מה זה רציני? כן, ויש פה בעיה. אגב, אתם יודעים שהרמב״ם ביטל את חזרת השעת.
כן.
למה?
כי דיברו.
כי דיברו. והוא כותב, דבר מעניין הרמב״ם, מדוע זה כל כך חמור שמדברים? כלומר, הגויים באים ורואים את זה. וזה חילול השם, זה חילול השם מעיני הגויים. איך הוא כותב? אני לא יודע, הגויים באים לבית הכנסת, לא יודעת.
זה לא היה בית הכנסת כמו היום, היו עוברים ליד, זה היה בחוצות העיר, זה היה פעם, היית עובר ורואה את זה. זה לא...
אז הרמב"ם יכול לתקן שעשו בית הכנסת בפנים.
כן, אבל לא היה להם כאלה טכנולוגיות.
זה הסיבה. טוב, לא יודע. הרמב"ם, חילול השם מעיני הגויים. זה באמת אצל הספרדים. במשך כל הדורות, עד פחות עד מרן דמת יוסף, וגם בעצם עד ימינו, הרבה קהילות לא אומרים את חזרת השץ. מה אתה אומר?
כן,
לא
אומרים היום.
כן. מה? בארץ, הדבר הזה לא כל כך מקובל, אבל בארץ לא, למשל, אני הייתי שבוע שעבר מחוץ על הארץ, בבית הכנסת, לא אמרו חזרת השץ. זה על פי הרמב"ם.
שחרית?
שחרית. כן, אז אצל המרוקאים במדינת ישראל, עד היום הזה, ככה אצל המרוקאים, אתה יודע למה, אז מוסף של שבת, עושים לי חזרת השץ, למה? בגלל שמעלים לתורה 40 אנשים, אז אנשים כבר רעבים.
זה לא נכון.
מה?
זה
היה פירוש.
זה היה
פירוש. לא, תמיד לי, אנשים ככה, זה רואים שם, זה נמשך, 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 זה יש לו השכבה, יש לו הזכרה, יש לו ברכת הגומל, יש לו שמחה, יש לו... אז זה אחרי 40 עולים לתורה, אז זהו, האישה, מוסף, יאללה, תוך שלוש דקות גומרים, וזה הולכים הביתה.
רגע, איפה זה קיים? זה לא נכון. אני הרבה בחיים שלי
התפללתי,
ואף פעם לא...
והרבה בתי כנסת. כן, אני גם כן... אני הייתי בהרבה בתי כנסת.
איפה?
אצל הספרדים.
איפה? אולי ממש קרד קטן מתוך קרד גדול שאין?
זה לא נכון מה שאתה אומר. בכל בתי הכנסת הספרדים, עד שנות ה-60 של המאה ה-20, לא אמרו חזרת השעץ, ויש עדיין ספרדים שנאמנים להלכה הספרדית. אבל הם הושפעו בדור האחרון על ידי כמה פוסקים עיראקים מארץ ישראל, ובהשפעת הבית יוסף התנגד לזה, ולכן זה בזמן האחרון התחיל להתמעט, אבל לא שזה לא קיים. אם תסתובב למשל בקהילות ישראל בקנדה, תראה שכמעט אין לך בית כנסת שבו הוא חזרת השעץ. ואני דיברתי. מה אני דיברתי? סליחה, מה אני דיברתי? אל תפריע. דיברתי על חוץ לארץ. אבל לא הקשבת. לכן אתה הקשבת עליי. בסדר? אני אמרתי פעמיים, נכון? יש לי חוידים שזה בחוץ לארץ.
איך זה
מתנהל רק עכשיו? אמרתי שבארץ, רק אצל המרוקאים נשאר, שמוסף של שבת עושים אותו בחזרת השעץ.
אז זה דיברתי,
הרב. זה נכון, זה נכון.
רק
על
זה דיברתי.
הנה, אבי מעיד לך. ודאי, אני ראיתי, אבל בית הכנסת בארץ ראיתי, שלא אומרים חזרת השעץ זה מוסף. כן.
איך זה מתנהל, רק התפילה השקטה, איך זה מתנהל?
אומרים קדושה.
עד קדושה, ביחד?
אומרים ביחד, עד איל הקדוש. אחר כך, לא, כשהוא מגיע לשומע תפילה, הוא אומר, הוא מפניך מלכינו ריתם תשיבנו, ואז הוא מתחיל בכל רם, ואומר מודים, ואז הקהל אומר מודים לרבנן. טוב, תעזור עכשיו. לא, זה לא הנושא, נכון?
נכון.
לא, אז דיברתי על חזרת השעץ של התרסות יום טוב. אז מה שאני רוצה לומר, זה שוב השאלה של המהר"ל. ריבונו של עולם כל כך אכפת לו מאיתנו, זאת אומרת, איך כתוב? רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. מה המשך הפסוק? זה פסוק קשה מאוד. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. תודה רבה. אתה אוהב אותנו, נכון? אז לכן אתה דופק אותנו.
אבל הרב, יש לי שאלה יותר אחורה.
כן.
הרב אמר שאצל הגויים אנחנו לא רואים שיש קורלציה בין החטאים שלהם לבין העוונות שלהם. השאלה שלי, איך אתה רואה אצל היהודים, חוץ מזה ש...
הנה, התוספות יום טוב אומר לך שהיה פרעות חמינצקי בגלל שדיברו בחזרת השעץ.
לא, בסדר.
אז מה? אגב, מעניין שלא היו הפרעות האלה אצל הספרדים. זה מה שחצי לומר. כלומר, הפעולה של הרמב״ם עשתה משהו. אם זה נכון מה שאומר התוספות יום טוב, אז הרמב״ם הציל את הספרדים מהפרעות האלה. כן, מה אתה אומר?
אוקיי.
טוב. והנה.
זה לא קשה, אבל הרב.
מה לא קשה?
זה
לא נעים.
בגלל שאוהב אותנו, אז הוא גם...
כן. תראה, כתוב על רבי יוחנן, שהוא היה חולה. אז נכנסו אל רבי יוחנן, אמרו לו, חביבין עליך ייסורים. כלומר, אמרו, בטח אתה מבסוט מזה שכואב לך, כי הרי אתה מקבל על זה שכר. אז הוא אמר, לא הן ולא שכרם. כלומר, אין התאהבות בדבר הזה.
אבל לא מצד זה, מצד זה חוסך שבטו שם לבנו, זאת אומרת.
בסדר, לא אמרתי שאין משמעות, כאשר ייסר איש את בנו, כן השם אלוהיך, מייסריך, להיטיבך באחריתך, וכו'. אבל באמת זה כואב. טוב, והנה, על זה יש תשובה גדולה מאוד. כי לגודל הקושיה הזאת, לא יספיק לה תשובה רק בהרבה פנים, עד שהיא מסודה קשה לה מכל וכל. והנה, על זה יש תשובה גדולה מאוד, כי לגודל הקושיה הזאת לא יספיק לה תשובה רק בהרבה פנים עד שיסולק השאלה אלא כל כך מהר מכל וכל. ביקשת לאט? עכשיו, והנה, זאת אומרת, מה שאומר כאן המערב זה שכשאתה דן על שאלה גדולה אל תיתן תשובות קטנות או תשובה אחת, כי הנושא הוא רחב. והנה, יש לך לדעת כי המכות אשר באו על ישראל, המכות הגדולות, לשלם עונשם. ובעליהם העונש יותר ממה שבאו על שום ומה שבעולם. אכן דבר, זאת אומרת, זה נכון שיש התחלה בחטא, אבל אין פרופורציה, אכן. דבר זה כי העונש של החוטא הוא על שעשה דבר הבלתי ראוי. כן? למה מענישים את החוטא? עשית משהו שלא היית צריך לעשות. זאת אומרת, אתה מצפה ממני להתנהג אחרת. ואין צפה כי ישראל הם יותר רחוקים מן החטא משאר אומה. והחטא אין ראו להם כלל, כי למעלת קדושתם אין ראו להם החטא כלל, ולפיכך החטא אצלם יותר נחשב היציאה מן הראוי, ממה שנחשב החטא לגויים. סליחה, הם נענשים. אבל הגויים אינם נענשים על חטאם כמו ישראל. למה? כי מה אתה יכול לצפות ממנו כבר? כן, כלומר, הרבה הם רואים שני אנשים עושים אותו מעשה, אבל אותו מעשה הוא בעל משמעות אחרת לפי העושה. ואולי יאמר, אם כן הוא, מה מעלתם במה שהם זרע אברהם, יצחק ויעקב, והרי יוצא שכרם בהפסדם. הנה, אז בעצם לא הרווחנו כלום. יש בהלל, אנחנו אומרים את זה, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמחה אין כבוד. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מבקשים זה בעצם לא לתועלת לנו, אלא זה לתועלת לך לכאורה, בגלל שאם אנחנו נשאל את עצמנו מי מרוויח מקיומה של מדינת ישראל, למשל, מי שמרוויח זה בטוח לא היהודי. מי שמרוויח זה השכינה, זה אולי אומות העולם, אבל עם ישראל לא מרוויח כל כך מזה. למה? בגלל שיש פה אינתיפאדה, יש מלחמות, יש שקיעה כלכלית, יש חמסים, יש שרב. לא, אבל תראה, יש גויים חיים מצויה בניו זילנד למשל. יש אנשים כל ערב אחרי שהם ראו את הכבשים שלהם יושבים מול הטלוויזיה עם בירה ומקטרת, חתול על נעלי בית, פשוטים רואים משחק כדורגל. מה אתה רוצה? לא טוב? מה? לא יעזור, אם אני אסע לשם תהיה תשאלות.
לא, אז מה?
יש מספיק ילדים. בינתיים. כן, אבל תראה, כבר התחילו לעשות בעיות עם מדינת ישראל, ניו זילנד. יש שגנבנו להם דרכונים. לא, בגלל שיש שני אזרחים תמימים שנתפסו על זיוף דרכון ניו זילנדי, וטוענים, הם הרשעים, שזה מהמוסד. כן.
אני חושב הרב ש... שבגלל המוגעות שלנו לתורה, בגלל זה יש לנו את הזכות, יש לנו את האפשרות לבחור. ואם נבחר בטוב, אז יהיה לנו גם מאוד טוב. אבל בגלל שאנחנו יודעים את
כולה, אבל עד שמגיעים לזה,
אבל
זה כמו שאמר על מקשה, שעד שאתה מגיע לטוב הזה, הדרישות כל כך גבוהות שבסוף אתה כל הזמן חוטף. אפילו משה רבנו, שהוא בכל זאת מהטוב שבטוב, הוא חוטף כל הזמן. אז השאלה אם זה שווה, זה משהו שואל המערה. יצא שכרה והפסדם. זה אגב קשור לקושייה שמובדת גם בתפארת ישראל, זה קושייה של הגויים. הרי רבי חנניה בן הקשיא אומר, שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שואל המערב, איזה זכות זאת? כיוון שיש לי תרי"ג מצוות, אז יש לי עכשיו גם תרי"ג עבירות. כי אם אני לא אעשה, אני עבריין. אז דווקא המצוות גורמות לי דווקא יותר סבל. נכון שאם אני אעמוד בזה יהיה לי זכות, אבל קשה לעמוד בזה. אם אין שכל אין דאגות. אם אין ערבים, אין ערבים. עכשיו. מה, זה לא נכון? עכשיו. כן, 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 נכון, 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 נכון. אז השאלה היא... עכשיו, אז... זה לא נושא של השיעור, אהו. אז אמר הרבה שם, בתפארת ישראל, שהרי יש אפשרות לתרי"ג זכויות, ואפשרות לתרי"ג חובות. אז זה באמת מקזז אחד את השני. אז מה נשאר? המעלה. המעלה שיש לי, שאני ראוי לקבל את תרי"ג מצוות. אז עושים קיזוז, כן? העבירות מנטרלות את המצוות, אבל נשאר לי המעלה בנפש. ואיזה דבר שבא? לא, זה לא מובן שם. כן, נכון. טוב, לפיכך, אז בואו נראה את התשובה של המעלה. והתשובה על זה. כי גם זה לעומת זה, כי אם ישראל קרובים אל העונש מן הטעם אשר אמרנו, כי אחד אין ראוי להם, ולפיכך השם יתברך מדקדק עם כחוט השערה, כמו שדרשו זה על הפסוק, וזה נסערה מאוד, שהשם יתברך מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. וכך השם יתברך, בשביל מצווה אחת קטנה אשר ישראל עושים, נותן להם שכר גדול מאוד. גם זה. ודבר זה אינו נוהג אצל הגויים. ואני אקשה לך הרי פרשת בחוקותיי. עכשיו יש פה שאלה, פרשת בחוקותיי, פרשת בשבוע. כמה כללות יש בפרשה? המון. כמה ברכות? מעט. הנה, אתה רואה? אז יש יותר כללות מברכות. אז זה לא נכון, אתה יודע לקרוא. העניק שלך הרי פרשת בחוקותיי שמזכיר הכתוב הברכות שתהיה להם על המצוות, והם אינם כל כך הרבה כמו הכללות, שהם הרבה מאוד, ואם כן אין השכר הרבה כמו העונש. ודבר זה אין קושיה. כי הברכות הן לישראל כסדר, שהן מאלף ועד תו. כי הם מתחילים באלף, אם בחוקותיי. ומסיימים, והולך אתכם קוממיות ותו. ואחר הסדר נמשך הכל, הן העולם הזה והעולם הבא. ובכלל ברכות אלו הן הכל, שהן מאלף עד תו, ובזה יש הכל. אבל הכללות הן שלא כסדר. ואין דבר זה נמשך אחר הכללות, כאשר הן שלא כסדר ובהפך הסדר. לכך הן הכללות שבאות ישראל כמו הברכות. כי הברכות שהיה בכלל הזה, בכלל הכל. ובאלף עד תו הוא הכל, ויותר מזה. כי הדבר שהוא כסדר נשאר קיים, ואם יש להם ביטול לזמן מה, נגיד במשך אלף שנה סובלים. אבל חוזר הכל אל הסדר, וזהו יהיה לברכות. אבל הכללות הפוכות, שהם מתחילים בוו, ואם לא תשמעו. ומסיימים בה, ביד משה. ולפי זה, וזה לפי שהדבר שהוא הפוך, אינו קיים. ואם הוא לזמן מה, אי אפשר שיהיה קיים וחוזר הכל אל הסדר. אי אפשר שיהיה קיים לנצח, וחוזר הכל אל הסדר. לכך הכללות הם הפוכים, ואין בהם הכל, שהרי מתחילים בוו, ומסיימים בה, ואין בזה הכל. כאן כל, יש פה נקודה ראשונה שאם תשים לב לכללות שפרשת ברוך הוא רואים שאין בהם מידה של התמדה, זאת אומרת שהם לא כפי הסדר, הכוונה שדבר שהוא לא לפי הסדר מתבטל בבוא הזמן. מה שכן הברכות זה מאלף ועתה, והכוונה שזה כפי הסדר, זאת אומרת זה משהו שהוא מהותי לנו, כלומר הברכה מהותית והכללה מקרית. עכשיו אם נסתכל גם יותר, נראה שהברכות הן איכותיות והכללות כמותיות. זה הרבה הרבה פרטי פרטים של כללות, אבל סך הכל זה לא משתווה לברכה אחת אפילו שכתובה שם. כן.
איך זה עומד מול העניין הצמצום של חטא ועונש?
לא הבנתי.
כאילו חטא ועונש, אמרת שהמהר אומר שזה...
שזה מתקזז.
מצמצם להגיד שהעונשים באים על חטאים.
כן. לא, הוא אומר אחר כך שיש. השאלה היא הפרופורציה. הפרופורציה פה לא מובנת. כן? אז הוא אומר, בגלל שיש בנו מעלה ייחודית, אז לכן אצלנו הקדוש ברוך הוא מדקדק יותר, אבל זה עד רבה. השכר הרבה. והבחינה הזאת, קודם כל הוא עושה מבחינת הרווח והפסד. אחר כך הוא מעמיק יותר. אבל הוא אומר, קודם כל מבחינת רווח והפסד, יש רווח. זה שלום.